עכשיו אנחנו כמדי יום רביעי בבוקר עם פרשננו, עורך הדין אבי בלום. אבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר טוב, אבי.
מה שלומך?
שמע, כשאתה שומע את משה ארבל עולה ככה להתקפה, הוא נתפס תמיד כסמן השמאלי, תדע, הוא עבר בדוקטורט שהוא עשה בשנת האופוזיציה, תדע מי היה אחד המנחים שלו, אהרון ברק, מניח התפילין, כן? וכשאתה שומע אותו מוביל את הקו הניצי נגד בית המשפט העליון, אתה מבין שנפל דבר. גם מי שחשב עד היום שהוא יכול איכשהו לשבת על הגדר רגל פה רגל שס, כולם עולים להתקפה. וראית את נתניהו שהוא יושב, מחכה לראות מה יקרה, קורא אחריי, נותן ליריב לוין להסתער, כשהוא רואה שכל המחנה איתו עולה להתקפה גם כן, ודרי גם אחריו.
אז בעצם, אבל רגע, בעצם בכל השתיקה של אריה דרי, בכל השנים האחרונות, בהתנהגות הממלכתית שלו, שכל כך הרבה דיברנו עליה, בכל פעם ששאלו אותו על החקירות שהוא היה בהם, אמר אני נותן למשטרה את הזמן לעבוד, אחר כך אמר אני נותן לפרקליטות, אני סומך עליהם שיעשו את העבודה, ובסוף, בסוף, בסוף, אם זה מגיע לאותה תוצאה שראינו בשנות ה-90, אז מה הרוויחו בזה, בשס?
שמע, א', הוא אמר על עסקת טיעון במשמרת של מנדלבליט, שאני לא יודע אם באווירה של היום הוא לא היה אמור להיגרר למשפט בלתי נגמר. אז הוא גמר, הוא סיים את זה, את האירוע הוא סיים יפה. רק עכשיו, מי שחושב שלוין רץ קדימה והוא לא דיבר עם אריה דרי, אני לא אומר שהוא דיבר, כן? שאריה דרי עמד מאחורי זה, אבל במישור היחסים ביניהם, אחרי האופוזיציה שדיברו אחד עם השני, ועם השאיפות של לוין לעמוד אחר כך בראש מחנה הימין, אי שם עוד 20 שנה ביום שאחרי נתניהו, ברור לכולנו שהם יודעים מה הולך לקרות, והם ישבו גם, בוא נגיד שסוף שבוע האחרון, וגם תחילת השבוע הזה הם ישבו ביחד. מה שקרה אצל דרי זה דבר אחד, הוא ראה את הנשיאה חיות עולה להתקפה, וביבי גם ראה את זה. ולא היה בומרנג מפואר יותר מזה, רק מי שיושב מנותק במגדל השן, חושב שהוא יוכל לשגר כאלה טקסטים, ולא ללכד את כל המחנה מנגד. וברגע שהיא נעמדה בראש המחנה הנגדי, אתה רואה את כל הימין, כולם, ללא יוצא מן הכלל, מתלכדים אחורי יריב לוין, ודרי מבין שאין לו כאן מה להפסיד. עכשיו, אני לא חושב שבשס, מתוך הבונקר של בית המשפט
הזה,
העליון...
רגע, אבל המהלך הזה, שלבוא ולתקוף כבר עכשיו את בית המשפט, באמירה של אנחנו יודעים בצורה ברורה שהולכים לפסול את דרי, כשאין לזה באמת על מה לסמוך, כי אף אחד לא יודע מה השופטים החליטו, אם הם החליטו, ומה כתוב בפסק הדין. כלומר, זה אימור על כל הקופה. אם הם ניצחו, אם הם צדקו ודרי ייפסל, הם יוכלו לומר, אמרנו לכם. ואם לא, הם יגידו, זה בגלל שעלינו להתקפה. כלומר, אין פה מה להפסיד. השאלה אם זה זה או שזה מעבר לזה.
תראה, יש פה מה להפסיד. אם בגץ, למשל, הולך לניח, הולך לאפשר לדרי להיות שר, אז יכול להיות שהמתקפה הזאת תגרום לו לחשוב פעמיים. אבל בשס מנתחים את זה גם לפי הדיון שהיה, הם חושבים שהשופט אלרון איתם, ומנגד השרה נגדם. זה בניתוח הפנימי שלהם. אם אתה עכשיו שואל, עכשיו תראה, בגץ יכול לפסול אותו מכמה וכמה סיבות. אם ננתח אותם, נראה גם מה התגובה של שס. העילה הראשונה היא עילת הסבירות, וכאן אם תהיה דעת מיעוט, יכול להיות שעל זה לכן מתעכבת הפסיקה, כי ברגע שתהיה דעת מיעוט של שופט אחד ועוד שופט ספרדי, אז בעצם אתה לא יכול להתעלות על עילת הסבירות, כי ברגע שיש שופט עליון אחד שאומר שזה סביר מתוך 11, וקשה להגיע להכרעה פה אחד, שהוא אומר שסביר להשאיר את דרי כשר, אתה כבר לא יכול להגיד שזה לא סביר. דעתך שזה לא סביר, ויש מנגד האחרת שזה סביר, אז זה אומר שבמבחן הסבירות, אולי זה נמצא...
גם כשזה רק שופט אחד, מלך חמישה מול שישה,
כן,
אבל...
כן, כי זה משליך על כך שההחלטה סבירה. אם יש אפילו שופט עליון שאומר שההחלטה סבירה, איך אתה יכול לפסול החלטה של ראש ממשלה שנשענת על חוק יסוד, ולומר שהיא לא סבירה, כשיש אפילו שופט אחד שאומר שהיא סבירה. רציונלית תהיה להם קשה להתמודד עם זה. עכשיו, ביום שישי ראינו את הפרסומים, שנתניהו כביכול לא נוח לו שהמאבק הזה יהיה במשמרת של דרי, זה הפוך, המציאות הפוכה. בשביל ביבי עכשיו זה משחק כלים טוב, הוא יראה איך נגמר הסיפור עם דרי, ואנחנו יודעים שגם העניין המשפטי שלו עומד על הפרק, אז אם דרי יצליח לנצח במרכאות את בגץ, אז ביבי יהיה הבא בתור. האפשרות אחת זה הסבירות, אבל יש עוד שתי אפשרויות. כן, בבקשה.
לפני השתי האפשרויות, איך דרי יכול לנצח את המערכה הזאת?
איך הוא יכול לנצח? אם זה עילת הסבירות, הוא יכול להעביר חקיקה, שבעצם מונעת מבגץ להסתמך על עילת הסבירות, זה א'.
בכלל או בחוק הזה? בכלל? כלומר, התגברות על החוק בכלל?
כן, כן.
כמו שהם מדברים
בלאחרונה. אבל בגץ יכול לעקוף את זה. נניח שהוא יאמר שהתחולה תהיה מכאן ולהבא, זאת אומרת, חוק היסוד נשאר, התחולה מכאן ולהבא. מה זה אומר? והוא לא יכריע. הוא יגיד, עכשיו, ברגע שזה מכאן ולהבא, עולה השאלה האם בעבירה שדרי הורשה יש בקלון או אין בקלון. מחזירים את זה לשופט סולברגו היום עומד בראש ועדת הבחירות, ולוקחים אותו לעוד טיול ארוך של כמה שבועות. אופציה א', ואז קשה לך להתמודד עם זה. משפטית תצטרך, כי גם אם אתה מבטל את עילת הסבירות, אם יגידו, אנחנו פוסלים בעצם, לא אומרים שהחוק פסול, אבל לא תהיה תחולה רטרואקטיבית, כי זו תחולה פרסונלית אישית. אפשרות נוספת שזה השתק שיפוטי, הם יסתמכו על מה שהוא אמר בבית המשפט, לשופט, אם יגידו, הוא נתן להבין שבעצם הוא פורש מהחיים הפוליטיים. יש כאן כמה וכמה אופציות. דרי, אבל כשהוא אומר שהוא לא יתפטר, הוא מגלגל את הכדור הזה לנתניהו, שבקונסטלציה שבגץ ימצא, הרי בגץ גם מבין מה עומד על הפרק, והוא ינסה להגיע להחלטה, ומי שחושב שהיא מנותקת פוליטיקה, אני ממליץ, לא יודע אם אפשר להמליץ כאן, לקרוא קטעים נבחרים מהספר העליונים, לראות איך גם החלטות מתואמות שם, ובגץ ינסה למצוא איזה קונסטלציה פוליטית, משפטית שמסנדלת את דרי, אבל יש עדיין את האפשרות למנות אותו כראש ממשלה חילופי, זה אני שומע דווקא מכיוון לשכת ראש הממשלה, אם...
כן, דיברנו על זה גם בעבר, כן. אבל זה אומר למנות
לא, הממשלה מחדש. לא, אבל ללכת לאי אמון קונסטרקטיב, לא, אתה הולך לאי אמון, ממנה מיד ממשלת חילופין, ונותן לו להיות חודש לפני הבחירות, שדרי אמור להיות ראש ממשלה חילופי. יש כאן כמה אופציות, השאלה כמה גיבוי נתניהו ייתן לו. זו השאלה. עכשיו, וכשדרי עולה להתקפה נגד בגץ, הוא בעצם גם אומר ללוין ולנתניהו, אני איתכם עד הסוף, תהיו גם איתי. מעניין לראות לאן זה יתפתח.
תקשיב, הכניסו את כל הציבור כולו להבין במשפטים. אתה יודע, דברים שמעולם לא שמענו עליהם, המאזינים, וגם אני חייב לומר, פתאום אנחנו צריכים לעשות את כל הפלפולציה, מה
קיצין,
שנקרא.
קץ כן. הימין.
לך תלמד משפטים, דוד.
ולא, באיזה סעיף יפסלו אותו, מה האופציות שהולכות להיות.
אפשר גם אצל איתי.
כן.
כן, איחלנו לו כבר מזל טוב.
מה לומר מזל טוב, כן?
כן, במהלך השידורים.
יש לך מתחרה נולד, כן.
תגיד, עד כמה עד הסוף ילך נתניהו עם אריה דרעי יד ביד?
זה אינטרס של נתניהו הולכת עד הסוף, כי ניסוי הכלים הזה, אם יצליח, יסמן לכל המערכת ש... המילה האחרונה היא לא משפטית, גם בנושאים האישיים הפליליים.
אם בגץ יפסול את דרי באופן שבאמת הם יתקשו למצוא אותה איך להחזיר אותו, דרי לא יפיל את הממשלה הזו אם הוא לא שר, או שכן.
שמה, ב-96, במשך 3 שנים שדרי היה האיש החזק בממשלה, הוא לא היה שר. זה היה בממשלת נתניהו הראשונה. אבל הפעם... לא יוותרו כל כך מהר. יכול להיות שיהיו כמה חודשים שהוא לא יהיה שר, ואחר כך הוא יהיה שר, ואז תבוא עוד עתירות. אני לא חושב שנוח לדרי מכל הסיטואציה הזאת, אבל איכשהו, אם עד עכשיו הוא שתק, והוא נתן איזה שהן מילות תמיכה בבגץ, הוא עם העלייה הזאת של לוין, והתגובה הזאת של חיות, ובאמת אין כבר אפור, זה הכל שחור ולבן, זאת אומרת, יש טים חיות וטים לוין, אז כשאתה מתייצב עם המחנה שלך, כל מי שאומר שלא נוח שהאירוע היה במשמרת של דרי, אני חושב שהיום יש תחושה בכל מחנה הימין, אתה רואה את טלי גוטליב, שהיא יותר מיליטנטית מחברי הכנסת של ש"ס, וזו התחושה שכל מחנה הימין עובד מאחוריו, ומהבחינה הזאת, יש כאן איזשהו יתרון, מה שלא היה השבוע לפני, להגיד לך שנוח לו, תשמע, בן אדם שעבר כל כך הרבה צרות ואיסורים משפטיים, להיכנס עוד פעם לתוך ה... זה איזה מכבש כזה. כן. קשה לצאת ממנו, קשה לצאת... דוד, גם. אתה היית אתמול עם דרי באיזשהו אירוע מעניין. איך הוא היה נראה לך שם? כי הרי הוא לא עולה אפילו... ננסה להביא אותו לרעיון להספיד את הרב בעדני, הוא לא יעלה. הוא מעדיף.
הוא לא עלה, כן.
שמע, אני יכול להגיד לך שממה שאני שומע, כאילו לכאורה אריה דרי נתן הוראה לחברי הכנסת, תעלו להתקפה, אולי ההתקפה הזאת שחברי הכנסת היא אותנטית, והם עושים זאת מתוך כאב, כי באמת יש כאן כאב עצום.
אבל בשעס לא עושים כלום בלי שער ידרי.
אבל כן, אבי, אני כן רוצה שדבר איתי רגע על הכאב האמיתי. תתנטל רגע מעצם העובדה שאתה משפטן מעולה ועורך דין, ומבין בכל הלכי המשפט.
אני אומר שמאחורי כל נוסח אחיד עומדות כוונות נסתרות. זאת אומרת, זה לא פתאום כולם מתנבים באותה שפה.
נכון.
או שמישהו בא והציע את זה, ואומר להם, תעשו מה שאתם רוצים.
אני מסכים איתך, אבל אני כן רוצה שתדבר איתי על עצם העניין. 400,000 איש הלכו להצביע לשס. הצביעו, שמו את הפתק בפועל של שס בראשות...
רגע, דוד, אתה רוצה לשכנע את אבי בטיעון הזה?
לא, אני רוצה שאבי יסביר לי איך זה עובד בדיוק. למה את כל ההצגה שעושים עכשיו, בשבועיים שלושה האחרונים, בבית המשפט, לא יכלו לעשות לפני הבחירות? ולבוא ולציבור לומר לו, אם למשל הם חושבים שאריה דרעי לא יכול להיות שר.
אני לא משפטן, ואני אענה לך, כי לפני הבחירות הוא לא התמנה לשר, אתה לא יכול לעתור לפני שממנים אותו לשר.
בסדר, זו תשובה משפטית, אבל אני שואל מבחינת רעיון.
כי לפני הבחירות הוא כיכב בדמיונות של גנץ על השלטים.
אין בעיה, אבל מי שעתר לפני שהוא מתמנה לשר בפועל, שולחים אותו החוצה, תבוא כשהוא יתמנה.
לא, דבר איתי קצת על דמיונות של בני גנץ. איך בני גנץ חשב למנות את אריה דרעי לשר?
כנראה רצה לשלוח אותו
לשם. תשמע, הוא יגיד לך שאם זה היה, אם היו צריכים לפנות לשופט עמית בשעתו, עכשיו זה סולברג, ואם הוא היה אומר שבעבירה אין קלון, אז אפשר למנות אותו, אבל לכולנו ברור שהסיטואציה היא פוליטית. הרי ברגע שיש, זה התחיל מכך בכלל, שהחוק היסוד הוא די ברור, והוא מבדיל בין ריצוי, כשאתה אומר ריצוי מאסר, אז זה לא יכול להיות על תנאי, וכשהמחוקק רוצה לומר שמאסר על תנאי כמו כמאסר בפועל, הוא כותב את זה במפורש. עכשיו באו שינו את חוק היסוד, זה לא באמת שינוי של חוק היסוד, באה הכנסת ואמרה לזה התכוונו, ואז להגיד שעכשיו גם כשראש הממשלה על סמך בחירות שהיו וכולם ידעו לאן הולכים, הוא אומר שבעיניו זה סביר ואתה אומר שזה לא סביר, זה באמת דבר מופרך, אבל תשמע, אנחנו שאלה. נמצאים במלחמה לא לוקחים שבויים משני הצדדים.
נכון, ויש מצב שהשופטים שולחים אותו בכל זאת כדי לפתור את הפלונטר ושכל העסק הזה ירד מהם, לך לשופט, לך ליושב ראש ועדת הבחירות, ובמקרה שזה סולברג, כולם יכולים לנחש מה התוצאה, ואני רק אסגיר שהוא לא חלק מהרכב עכשיו.
בשביל זה הם צריכים אבל לקבל איזושהי החלטה. אם הם אומרים שהמינוי לא סביר, הם בעצם כבר בעצם אומרים שיש בו קלון, אז זו החלטה שלהם.
לא, הם יכולים להחזיר אותו לדרך המלך המקורית. כל השינוי בחוק, הם יכולים להחזיר אותו כדי לחמוק מהשופט.
אבל הם יכולים להחזיר אותו בשתי דרכים. או שהם יגידו שחוק היסוד בעצם בטל, וזה אני לא מאמיניח שהם יעשו, או שהם יאמרו, הם יכולים לומר שתהיה לו תחולה מהכנסת הבאה, ולא תחולה רטרואקטיבית, ואז ממילא הרטרואקטיבית הוא עדיין חוסה תחת החוק הישן, ואז הם יכולים לשלוח הבחירות. אותו, כן, ואז הם יכולים, ואז הם הולכים בין הטיפות ושולחים אותו.
ובינתיים הוא שר?
בינתיים הוא שר, כן.
בוודאי.
כלומר, הטיול...
לפי החוק, לפני המינוי, לפני המינוי צריך לפנות. כן, לפני המינוי צריך לפנות ליושב ראש ועדת הבחירות, אבל להיות וכאן הממשלה פעלה מכוח חוק, והייתה הרי עתירה לבגץ שלא פסל את מינויו, אז לא יגידו לו עכשיו להתפטר. יהיו לו עוד כמה שבועות של עינוי נפש, ובינתיים הנשיאה תיפגש עם לוין ותפעיל.
ופסק הדין כתוב כבר, נראה לך?
אף אחד לא יודע את זה, עזוב מכל מה שמדברים.
לא, מה אתה מעריך?
אני מעריך שהוא לא כתוב.
אז למה?
בגלל שאם הוא היה כתוב...
כי יש חילוקי דעות?
אני מעריך כך, שיש חילוקי דעות, ולכן הוא לא נכתב, כמו שהם אמרו, שהם אמרו הרי שזה יינתן בשבוע שלאחר מכן, והשבוע שלאחר מכן היה בתחילת שבוע שעבר. מה קרה בינתיים? כנראה שיש חילוקי דעות, ועל הרקע הזה שבגץ בעין הסערה, לא נוח להם להגיד למשל שזו החלטה לא סבירה, כשחלק מהשופטים חושבים אחרת. וקשה להגיע להחלטה פה אחד בהרכב נרחב של 11 שופטים, במיוחד שיש שם את השופט אלרון, שמכל השופטים שם שהם פרוגרסיביים, הוא יחסית שמרן. אז מעניין לראות.
אנחנו מדברים 13 דקות כבר על דרעי, ולא דיברנו על יריב לוין ועל הפורמה.
ודאי רוצה לשאול,
אבל אני חושב שאחרי שדיברנו על כל מה שדיברנו עד עכשיו, כולם מבינים למה צריך רפורמה.
לא, ברור. אבל תגיד, אחרי ההפגנה, בסוף השבוע האחרון, מישהו חשב, או היו כמה שחשבו שנתניהו יירתע. ואנחנו רואים שההפך הוא הנכון. נתניהו הולך ומגבה יותר ויותר את התוכניות של יריב לוין, אבי.
האירוע הזה טוב לנתניהו. עכשיו, נתניהו, בתפיסה שלו, הוא דיבר השבוע עם אנשים שסביבו, והוא אמר כך, הרי הם הפגינו נגדי 3 שנים. הוא בתפיסה שלו, וזה הוא הולך עוד אחורה להפגנות שהיו ב-2011. זה אותם מפגינים. בתפיסה שלו, עד עכשיו הפגינו על הראש שלו. ואם לא היה עכשיו את הסיפור של יריב לוין, הם היו מוצאים סיבה עוד חודש, חודשיים, לא יודע מה, היו שולפים את הצוללות מהים או כל דבר אחר על הראש שלו. עכשיו נוח לו שזה פתאום הופך להפגנות על רפורמה של יריב לוין, שכל המחנה מתלכד מאחוריו, ועוד דבר שנוח לו, שזה פספסו משכתב אחרת, גם נוח לו שזה קורה במגרש של דרעי. לא מדברים על 3 כתבי האישום של נתניהו, מדברים על דרעי. לכן זה נוח לו, אף אחד לא מדבר עכשיו על כתב האישום שלו, זה נשאר בצד, ונוח לו עכשיו, הוא רואה שיש גיבוי מקיר לקיר במחנה, הוא שתה כמה ימים. נכון. ברגע שהוא רואה שלשם נושבת הרוח, וחיות עשתה את הטעות שלה עם הנאום המאוד מיליטנטי שלה, הפוליטי שלה, ולכן נוח לו לעלות להתקפה.
עורך הדין אבי בלום היה תענוג, מרתק, הוא ממש מעניין.
דוד לא סיפר לנו מה היה לו אתמול עם גפני
שנפגש עם דרי. אתה רואה, חמקתי מזה, ואז
שמעתי שגפני חיבק את דרי. אתה יודע, תמיד שגפני מחבק את דרי ביותר מדי חיבה, זה רק שדרי בצרות. אז אנחנו מאחלים לדרי שבשבוע הבא גפני לא יחבק אותו, כי זה אומר שבג"ץ יאפשר
לו להיות שר. אבל אתה לא רוצה שגפני יריב עם דרי.
אני רוצה שהוא יריב איתו, אתה יודע למה? כי הוא רב איתו רק ששניהם על הגובה. אז אני מאחל לשניהם ששניהם יהיו על הגובה, ואז הם יריבו.
וכששניהם על הגובה, הציבור נהנה מזה, צריך לומר.
זה גם נכון, כן. בסוף הם מסתדרים על מה שבאמת צריך.
בהחלט. אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם ביום רביעי הבא, כמדי שבוע, המאזינים מחכים ומשתוקקים לפינה הזו מדי שבוע.
זה מחייב.
כן, מחייב גדול. אבי בלום, בשורות טובות.
תודה רבה, אבי. יום טוב.
יום טוב, פרסומות. כל חי תמיד איתי.